חדשות כל חי. השעה 9. בוקר טוב, שלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. ביישובי עוטף עזה נערכים ליום נוסף של הצתות והפרחות בלוני תבערה ונפץ מרצועת עזה ליישובי ישראל. אתמול פרצו עשרות שריפות ביישובים במועצות האזוריות בדרום, הן גרמו לנזקים לשדות חקלאיים ולחורש טבעי. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי הממשלה בוחרת לפי שעה להכיל את אירועי הטרור מעזה. המשטרה עצרה הלילה שייח מוכר מלוד בחשד להסתה לאלימות, טרור ואיומים. האיש פרסם ברשתות החברתיות סרטון הקורא לפגיעה בשוטרים. כתבנו בנצי ליזרוביץ' מציין כי תושבים יהודיים בעיר לוד טוענים כי האלימות כלפיהם מצד הערבים נמשכת גם בשבוע האחרון. הפלסטינים טוענים כי הנער שנפצע אתמול מירי באימותים ליד היישוב גבעת אביתר בשומרון מת מפצעיו בבית החולים. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי הנער נורה על ידי כוח צבאי לאחר שהשליך חפץ חשוד לעברו. משלחת ישראלית של המועצה לביטחון לאומי תצא היום לקהיר, שם תיוועד עם בכירי הממשל המצרי ותדון ברגיעה עם ארגון הטרור חמאס. בין הדברים שידונו הם הפסקת הפרחת בלוני התבערה והנפץ והסדרה המלאה של הרצועה. במשפחות הנעדרים והשבויים מפצירים בממשלה שלא להגיע לאף הסדר ללא השבת הבנים. סין שיגרה לילה חללית עם שלושה אסטרונאוטים לתחנת חלל שעדיין נמצאת בבנייה. במהלך שהותם יבדקו האסטרונאוטים סדרה של טכנולוגיות חדשות. זאת תהיה משימת החלל המאוישת הארוכה ביותר בסין עד כה, והראשונה מזה כ-5 שנים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, תחזית מזג האוויר, היום בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. ועד כאן, חדשות כל חי.
יתומי משפחת ויסלובסקי מתחננים עליכם לעזרה. נותרנו בודדים בעולם. לתרומות קופת העיר 1-800-39-47-47 1-800-39-47-47 קרן מספר 5239.
מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי וינקה לפרידמן.
שוב שלום לכם ובוקר טוב, שעה שנייה של מהדורת הבוקר סוף השבוע, כמידי שבוע כאן בכל חי. נודה לעורך אבי גדרוביץ', סכנן השידור מוטי קופר, לעורך שלנו איזיקוביץ',
יצחק, אל תשכח את השם יצחק איזיקוביץ', התותח, אני מבקש.
טוב, אנחנו רוצים רגע לפני שאנחנו נתחיל עם הרעיונות הבאים,
תגיד לי, אתה יודע שבעקבות החוק הנורווגי,
לפני הנורווגי, לפני, אל תקפוץ, אתה מקובל עליך המילה טיטוס, אני לא זה, אני מקבל כאן המון תגובות.
אני לא יודע מה התגובות שלך, הוא גם הבהיר את עצמו, הגיס של ראש הממשלה לשעבר,
שיש לו מושגים, אני מורה לתנח,
הוא מסתמך על דברים פשוטים, קשה לי לגנות את זה, מה אתה רוצה?
לא יודע, לא מתחבר לזה.
לא יודע, אל תפחד, אתה פתאום נקניק, מישהו מה
לא, אני חושב שלא צריך להגזים, בוא, בסך הכל מדובר בפוליטיקה מסריחה, סליחה על הביטוי.
אבל זה פוליטיקה שנוגעת לך, היום-יום זה פוליטיקה שבגללה, מחר, כל רב עיר מגייר באנשים, פוליטיקה שבגללה, התבוללות מטורפת.
נשמה צדיק שלי.
אז על זה אתה קורא? איזה פוליטיקה?
טיטוס הגיע לפה כדי להחריב את בית המקדש.
זה לשמור את הדת, זה להרוס את חומות הדת, תגיד לי, מה נסגר איתך?
טיטוס הגיע לפה להחריב את בית המקדש. בוא, לא נתבלבל.
היום אין בית מקדש, אז את המעט קודש שיש, הם הולכים גם לחסל. תגיד לי, אתה רציני? זה לא נקרא בגידה?
אז בוא נסכם.
ולא רק זה, זה לא נקרא בגידה בבוחרים שלהם, הרי גם זה לא רצון הבוחרים שלהם, הם יודעים את זה.
היות ויש לנו תוכנית שבועית, ואנחנו...
אז אל תהיה לי פה נקניק.
רגע, ואנחנו עוקבים אחרי דברים בטווח ארוך, כמו למשל אחרי הפסקת האישון שלך, כמדי שבוע.
בלי עין הרע, אוטוטו סוגר חודש.
יפה, בהצלחה.
תודה.
אז אנחנו נעקוב גם אחרי זה, ואנחנו נבחן את בנט לפי מעשיו. אוקיי, ואם בנט יבוא להחריב את הישיבות,
בינתיים לפי מה עשה, הוא זה שעושה,
לא, לא, לא,
בינתיים
לא,
לפי מה עשה,
לא,
בינתיים, לפי... עד לרגע זה, תקשיב, כבר אני, לפי מה עשה.
אני לא מאוהדי בנט, אני מניח שגם אתה וגם המאזינים יודעים, אבל מה זה קשור עכשיו? בוא נראה מה הוא יעשה מחר, זה שהוא הקים ממשלה, וזה שהוא הדיח את נתניהו זה דבר אחד, וזה שמחר הוא יבוא להחריב את הישיבות, או לא, את זה אנחנו נראה עוד שבוע, שבועיים עוד חודשיים.
בן אדם מצהיר כוונות, סליחה. יש הצהרת כוונות ברורה.
הצהרת הכוונות.
יש הסכמים מולנו, יש הצהרת כוונות ברורה, שהולכים לשנות פה את כל ענייני הדת במדינה. תגידי מה, אתה רציני? מה, אתה עיוור? אתה לא רואה את זה?
טוב.
סתם ליצמן אמר לו, תוריד את הכיפה?
יש שלל מינויים בממשלה הקרובה.
אבל לפני המינויים, תגיד לי, יש את החוק הנורווגי, גדעון סער, תקווה חדשה, יש להם שלושה חברי כנסת שיכולים להתפטר ולהיכנס במקומם.
נכון.
בינתיים זה לא קורה, ולא רק זה, גדעון סער עצמו לא הולך להתפטר.
רגע, למה זה לא קורה?
זה שאלה אחת, אני שואל אותך. שתיים, גדעון סער עצמו לא הולך להתפטר לפי המידע שיש בידי, ולמה? בגלל שהוא משריין את עצמו ליום שמבחינתו יכול מאוד להיות שזה קורה אותו, שהממשלה הזאת נופלת איכשהו, והוא זה שיהיה המועמד לרשות הממשלה. והחוק קובע שאם אתה לא חבר כנסת...
מה זאת אומרת? הוא לא יכול להיות ראש הממשלה, אלא אם כן באי אמון מציעים אותו כראש הממשלה.
מציעים אותו, ברור, ברור, ויש דיבורים.
איזה דיבורים? הממשלה הזאת עוד לא כמה יומיים, תגיד לי.
אבל הממשלה מקרטט, הממשלה אתמול הייתה ועדה מסדרת, אפילו את זה היא סגרה את הישיבה כי אין לה רוב. תגיד לי,
אתה אומר שיכול להיות שמחר...
מחר, מחרתיים, הוא משריין את עצמו.
שהוא בעצם משאיר לעצמו דרך מילות, למקרה שמחר הוא ירצה לשתף פעולה עם הימין והחרדים והליכוד, שהם יצירו בו כמועמד לרשות ממשלה.
נכון, נכון מאוד, ולכן זה יכול להיות רק אם הוא חבר כנסת.
אמירה מעניינת.
זה יכול להיות רק אם הוא חבר כנסת.
זה מעניין.
זה אחד.
אנחנו נבדוק את העניין. טוב, אוקיי, זה משהו מעניין, אתה אומר הוא משאיר לעצמו דרך מילות. ואם הוא יתפטר בנורווגי, למעשה הוא לא יוכל לעשות את זה.
כי אי אפשר להכריז עליו כמועמד
לרשות
ממשלה.
לא, כי הוא לא חבר כנסת.
בדיוק.
והוא יצטרך לחזור לכנסת 48 שעות, לוקח, ו... טוב, זו תיאוריה מעניינת.
זה לא יקרה בעצמה.
תיאוריה מעניינת, מה שאומר שאם הוא...
זה תיאוריה שמתבססת על משהו. מה שאומר שהוא יתפטר...
אם הוא יתפטר בנורווגי, זה אומר שהוא קרסה כל התיאוריה שעכשיו בזבזנו עליה 20 שניות.
נכון, בסדר, לא נורא. בזבזנו עוד כמה שניות על עוד כל מיני דברים שלא קרו. אז
אתה יודע, בין המועמדים למזכיר הממשלה היה גם גיל ברינגר, האמת יש כמה מינויים, יש מנכ״ל משרד ראש הממשלה, אייל גבאי שהוא יושב ראש מאוחדת, סירב לקחת את התפקיד הזה כי הוא סבור שהממשלה הזאת...
הוא עדיף לא להצטרף לממשלה שאין לה לגיטימיות ציבורית. אין לה לגיטימיות.
אבל הוא מקבל תפקיד.
אז הוא מקבל תפקיד, הוא מעדיף אולי לחכות לתפקיד הבא שלו, כרגע הוא במקום טוב, יושב ראש מאוחדת, הוא קונצנזוס, מה הוא צריך להיכנס שכולם יאכלו לו את הראש? אני מבין אותו שהוא, אבל זה בושה לבנט שאומרים לו לא, פעם אחרי פעם. הוא לא הראשון שאומר לו לא.
אתה יודע שבסופו של דבר, בשלב הזה, לפני שהממשלה הזאת תעשה דברים בכלל, בנט נבחן על נושא המינויים, את מי הוא ממנה ואת מי הוא שם, ואם הוא מצליח להביא סביבו אנשים מוצלחים, וגורמים שם בממשלה החדשה אומרים שהם נדהמים ממה שהיה עד היום, על העובדה שלא יישו תקנים ולא מינו אנשים, והם הולכים לעשות סריה של מינויים בתקופה הקרובה, ואפילו גם בשירות החוץ הם מינו איזושהי ועדה של שרים שתדון במינויים האלה, וגם בתפקידים שמגיע לראש הממשלה, כמו מנכ״ל, משרד ראש הממשלה.
זה אלף בית, כרגע יש כוונה של בנט למנות את שלום שלמה למזכיר הממשלה.
שלום שלמה זה ההוא שנפסל, שהיה אמור להיות מנכ״ל...
נכון, נפסל לידי הוועדה למינויים בכירים, לקיים כמנכ״ל משרד הכלכלה. איך בדיוק יכול להיות מזכיר הממשלה? ולמה בנט לוקח מראש אנשים עם קטם על גביהם?
לא בדיוק קטם, הקטם הוא ניסיון מקצועי. כלומר, היה חסר לו ברזומה,
כנראה... הוא כבר נפסל פעם אחת, איך אתה מביא אותו? המינויים שלו לא משהו, אבל אתה יודע מה...
אז אתה טוען, השאלה איך הולכים לממשלה כזאת, למנות אדם שהוא חסר ניסיון בתחום הזה.
במיוחד שהוא כבר נפסל על ידי הוועדה. זה לא הערכה שלי שהוא חסר ניסיון. הוא נפסל על ידי הוועדה למינויים בכירים. לחיים כמנכ״ל משרד הכלכלה, אז מזכיר הממשלה, הוא כן יכול להיות.
טוב, מינו כבר יושבת ראש קואליציה, עידית סילמן, שהיא גם חסרת ניסיון ארוך, הייתי אומר, בתחומים האלה. אבל יכול להיות שזה יצליח, אתה לא יכול לדעת. זה לא ממשלה עכשיו... טוב, יש לנו אותו, אביר קארה, שגם כן זועם על תפקידו, התפקיד שהוא קיבל. אבל אתה יודע מה הרגע לפני, בוא נאמר בוקר טוב, חבר הכנסת אוריאל בוסו.
בוקר טוב.
יש לנו כאן מחלוקת באולפן, אני רוצה לשתף אותך, תהיה הבורר. הייתה פה אמירה של דוקטור חגי בן ארצי, על כך שהוא רמה, השווה למעשה בין טיטוס ובין הבוגדים בתנך, לבין נפתלי בנט.
שמעתי את הוויכוח על אוהד. אני קצת חלש בדימויים ופרפרזות, אבל לתארי, הסכמתי לגמרי עם זיקוביץ'. פשוט יש כאן דברים מאוד מאוד ברורים שקורים בפועל. הרי זה לא, אתה אומר, התרעת כוונות באלמה. הונחו הסכמים הגרועים ביותר שהיו בקודות מדינת ישראל לציבור הדתי ולעם היהודי. אתמול למשל התבשרנו שמוקמת ועדה לבחינת נושא דת. זה לא משנה, עצם הקמת הוועדה, הרי מה יכול להיות בוועדה הזאת? בוועדה הזאת ישבו הרב הגאון גילת קריב, שאתה יודע, הפרה לפומה, וגברת תמר זנדברג, ויתחיל לבחון מחדש את נושא התחבורה הציבורית בשבת. מה נראה לך שיצא משם? יהיה יותר החמרה של תחבורה ציבורית, גם תחבורה פרטית לא תהיה, כאילו, מה אתם חושבים?
אני לא יודע, אני שואל, האם אנחנו לא נמדוד אותו לפי מעשיו, ונאמר
ש... אבל כבר מעשיו הוכחו.
לא, לא מעשיו, הרעיונותיו נכתבו על נייר.
אתה מזכיר שביבי בתקופת הבחירות אמר, אם אתם בוחרים נפתלי בנט, אתם בוחרים לפיד ושמאל. והבן אדם עלה מעל כל מקום ואמר, חבר'ה, הוא משקר. אז אתה יודע, אמרת, בוא'נה, למה? תבחן אותו על פי מעשיו, למה אתה כבר...
הוא לא הצהיר יומיים לפני הבחירות עם איזה פתק באולפני הטלוויזיה,
שהוא
לא יישב, הוא חתם, לא יישב, לא ייתן שום אופציה.
הפוך, אני חבר הכנסת, אוריאל בוסו, סבור שלהפך היא הנותנת. נפתלי בנט הוא פוליטיקאי, והוא מטרתו היא להיות ראש הממשלה. ולכן הוא שיקר גם לפני הבחירות, ולכן הוא משקר גם עכשיו.
זה לא עובד ככה,
רגע, ולדעתי, לעניות דעתי, היות והוא פוליטיקאי, אין לו גם שום כוונה לקיים את ההסכמים הללו, ולצאת רע בעיני הציבור, אלא מרגע שהוא נבחר, כל מטרתו כרגע וכל עבודתו, היא להאריך את כהונתו כמה שיותר, וכמה שיותר לא לפגוע בבייס שלו, או אם יש לו כזה, או לא לפגוע באנשים שלו, ולהפך, ולכן הוא לא יעשה צעדים שיכולים לחסל את הקריירה הציבורית שלו.
זה בדיוק הפחד שלנו. הרי בייס אין לו, אין לו לאן לחזור לקבל בייס דתי. אז הדבר היחיד שהוא צריך, א', לשרוד, הוא צריך לרצות את ראשי הממשלה בפועל, שהם איווט ליברמן ויאיר לפיד. הרי הם ראשי הממשלה, והם אמרו לו, בוא תיקח כיסא, אבל אנחנו מחליטים על הכל. הרי מול מי עשו הסכמים? מול יאיר לפיד, הוא בנה את הממשלה, וכחלק מהפונקציות, כמו לתת לזה שר ביטחון, הוא נתן לו כוסר ראש הממשלה, אבל הוא בא לבית. עכשיו, הוא כביכול זכות וטו, הרי הוא לא יכול להזיז נייר מצד ימין לצד שמאל בלי האישור שלהם. הם יגידו לו, אתה רוצה להזיז מצד שמאל לצד ימין, תיתן לנו א' ב' ו' ג' וניתן לך את א'. אז זאת אומרת, עכשיו מה נראה לך שאיבט ויאיר לפיד ותמר זנדברג וניצן הורוביץ, את כל האג'נדות שלהם ישאו בחוץ בשביל עוד מעלתו שנפתה לי בנק ראש ממשלה, והוא אין לו בייס, אז אתה אומר שההישרדות הפוליטית זה דבר היחידה שיהיה לו, זה לרצות אותם את כל הדברים שהם ירצו, תרמס כל נושא הדעת, העיקר שהוא יישב שנתיים בכיסא של ראש הממשלה. זה בדיוק הפחד שלנו. זה לא שהוא ינסה לשמר כי אין לו לאן לחזור. אתה מבין שהוא מלכתחילה. תראה, לא נעים להגיד. אבל יש פה איזו עונה למשך שנים שנפתלי בנט על גבי הציבור הדתי-לאומי. היו הרבה אנשים שחשו, הוא חיפש פלטפורמה פוליטית להיכנס לזה לציבור. אז הוא מצא שם בצורה נוחה את הציונות הדתית ואת הציבור הדתי-לאומי ואת מפד"ל בזמנו. הרי ברגע הראשון שהוא חשב שהוא יכול לברוח הוא ברח לפני שנתיים ובסוף נשאר בלי כלום. מי שקורא בוויקיפדיה, אתה יודע, אולי אפשר, זה לא חציפה, אבל תקרא בוויקיפדיה, נפתלי בנט גדל בקיבוץ בארצות הברית, כשההורים שלו נסעו לשליחות מקום של רפורמים. עמיחי שיקלי, שכרגע הוא לא מתיישר איתו בדעות הפוליטיות, עמיחי שיקלי הוא קונסרבטיבי מוצר, והוא שם אותו ברשימה, זה נפתלי בנט, הוא מאמין בדברים האלה לצערנו. לכן אני אומר...
זה לא ידעתי, חשבתי שהוא חילוני. טוב, לא משנה, חידוש.
תגיד לי, מה אתה אומר שתגיד לי? עכשיו פרקטי, עכשיו אתה נהיה חבר אופוזיציה, זה נראה לי פעם ראשונה שאתה באופוזיציה. עוד לא יצא לך
להיות. כן, אני שנים הייתי בפתח תקווה ממלא מקום ראשון.
זהו, אז תגיד לי, אז בדיוק באתי לשאול בנקודה הזאת, או לא עדיף, באתי לשאול בנקודה הזאת, מבחינת השפעה, לא עדיף לחזור לספסלי העירייה, להיות ממלא מקום ראש העיר, ומאשר להיות חבר אופוזיציה בכנסת?
קודם כל, מבחינת השפעה, אתה יכול להגיד שאפילו גם אם אתה בקואליציה בכנסת, יכול להיות שממלא מקום ראש העיר, בטח ברמות שאני הייתי בפתח תקווה, זה השפעה. אבל גם מוניציפלי, אחרי 15 שנה, חושב שהיה זה מיצוי מסוים, ויש גם כן מיתרו בארצי, אבל אני חושב שדווקא מאופוזיציה, במקום שאנחנו נמצאים, יהיה לנו הרבה מה להשפיע, יש הצעות לסדר, יש את אנחנו נטיש אותם הרי בוועדות. ראית כבר אתמול בוועדה מסודרת מה היה, וגם לקראת החוק שהם לא מצליחים
להגיד. אבל תגיד לי, זה חוקי שהוא יכול להוציא את כולם? באמת ראיתי מה היה, זה חוקי? אני התפלטתי לעצמי, זה חוקי שאפשר להוציא את כולם, להשאיר רק את חברי הקואליציה ולעשות הצבעות? מה, 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 איך זה עובד?
לא, לא, ברור שאתמול גם כן פעלה לתשפטית, אני פניתי מעל דוכן הכנסת גם כן ליושב ראש הכנסת, שישמור על כבודה של הכנסת, בתוך 20 שניות הוא הוציא 7-8 אנשים, זה לא נורמלי, צריך קריאה ראשונה, שנייה ושלישית, צריך, אבל אתה יודע, הרי לפני יומם התבשרנו שלא ייתנו לנו להגיש הצעות חוק פרטיות בחודש.
לחודש.
לחודש, אמרתי ליושב ראש הכנסת, אני מקווה שההחלטה הבאה לא תהיה לאסור לחברי האופוזיציה להיכנס למשכן או למליאה בחודש הקרוב.
שערו בבית, שערו בבית, 4 שנים, אולי יצביעו בזום.
רוצה להגיש הצעות לסדר, רוצה לעבוד, ואומרים לך לא, עד שנייצב את הקואליציה, אגב בשבוע, בשלושה ימים הראשונים, ולא יכולים לייצב את
הקואליציה. נו, אבל הם שולטים, מה תעשה? הם שולטים, מה תעשה? אם הם החליטו, הם החליטו, מה נעשה עכשיו?
אוילה למשילות כזאת, את החוק הראשון שהם רוצים, עוד לא חוק, תקנה להעביר, הם לא יכולים, וצריכים את העזרה של הקואליציה. אז אתה יודע, אוילה מייצרי, אוילה מייצרי, במקום שמי שנמצא שם.
תגיד, אומנם נבואה ניתנה מאז שחרב בית המקדש, אתה יודע למי, אבל בכל זאת אתה מעריך שהממשלה הזאת תאריך ימים?
תשמע, אם אנחנו הולכים לפי התזה שאיתי אומר, שכל המטרה שלו לצרוד פוליטית, אז הכל יהיה בשביל שיעבור את השנתיים, אבל אתה רוצה לשמוע את דעתי? הרי נפתלי בנט, אתה יודע, מי שעונה פעם אחת ומי שבגד פעם אחת, הוא יבגוד תמיד, אתה יודע, הוא שיקר את האנשים. ואני מאמין שהוא גם כן ישקר את יאיר לפיד, והוא לא יגיע לרוטציה שלו בעוד שנתיים, כן? כי אם יאיר לפיד יהיה ראש ממשלה...
אבל בינינו אין לו אופציה, אין לו אופציה, אין לו לאן לחזור, אין לו לאן לחזור, הוא דווקא לכאורה הוא כן יעשה את זה, אין לו לאן לחזור. מי יצביע?
אני אין לי מושג מה, אבל אתה יודע, אנשים ינסו לצרות, קודם כל הוא מרכז את עצמו שמאלה כבר, נפתלי בנט, ברור לך. אז גם כן מחר בשביל לצרות פוליטית הוא גם יחבור לגנץ ולכל דבר עכשיו. אבל בוא.
תגיד, עד כמה אתם לוקחים רחוק את המלחמה בקואליציה? האם תוכלו לעמוד לאורך זמן באיסור, אין קיזוזים לקואליציה?
איך אין קיזוזים אם יושב ראש התנועה המכובדת אריה דרעי נסע לחול אתמול?
לא, 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 זה יכול שיושב ראש התנועה יש לו אירוע, וזה היה צריך להיות, הוא היה צריך לסתור יומיים לפניכם, אבל הייתה עדיין הצבעה, הוא נשאר, ובסוף הוא נצא רק ביום רביעי, שהוא ידע שאין חקיקה פרסונלית שהיה צריכה להיות, והוא חוזר ביום ראשון, זק, אין הצבעות שני שלישי, ברור, הצבעות שני שלישי ורביעי, הוא אמר שהוא בעצמו נמצא, והוא ויתר על אירוע, והפוך הוא נצא רק לאחר מכן ביום רביעי, שכבר נגברו החקיקות, גם ראש הממשלה.
רגע, אבל תצליחו לעמוד בזה?
אנחנו נשתדל ונעמוד בזה, תקשיב, תבין את המשמעות, הרי אם אנחנו, גם, למרות כל אלה שעשו נורווגים, הרי ראש הממשלה לא יכול לעשות נורווגי, באותו דבר כן...
הבכירים שלו גם לא יעשו נורווגי, לא ילפיד ולא
שר... לא יכול לעשות, לא, ראש הממשלה חלופי הוא לא יכול לעשות נורווגי, ותאר לך שאנחנו בכל יום שני שלישי ורביעי נרתק אותם לכיסא עד שעות אחרונות של הלילה.
בדיוק, לכן אני שואל עד כמה...
אנחנו הולכים להטיש אותם.
אנחנו הולכים לעקוב, מר בוסו, אנחנו הולכים לעקוב, שתדע.
אנחנו באים לעבוד קשה ולהילחם למען...
תגיד, זה כולל אבל לפעמים לשתף פעולה בנושאים שאתה יודע, עם חברי הקואליציה, בנושאים שיכולים להביך כן את הגוש השמאלי בממשלה, כמו למשל, אתם ניסיתם להביך את הממשלה בהתנגדות לחוק איסור איחוד משפחות, ואז הילד שקד אומרת, אוקיי, אז אני בשבוע הבא מעלה את חוק האזרחות להצבעה.
ואני לא מאמינה, לא, היא אומרת אותה, אני לא מאמינה שאתם תפילו את זה.
כן, אז זה מעניין, עד איפה שיתוף, זה לא שיתוף פעולה, כי למעשה זה... לא, אז השאלה, האם האופוזיציה שלנו, של המפלגות החרדיות והליכוד, יכולה בנושאים מסוימים לשתף פעולה עם חלק הימני בקואליציה?
תראה, תמיד יש מצב של מצחר, של אופוזיציה עם קואליציה, תן לי את ההתיישבות, אני אתן לך את החוק איחוד משפחות, תן לי את הבטן, עכשיו גם כשאתה אומר לי תן לי ואתה יודע שהוא לא יכול לעמוד בזה, אנחנו במגמה לא לתת, לא לשתף פעולה עם שום דבר של הקואליציה הזאת, כי בסוף אתה יודע, יש הישרדות לכאן ולכאן, אין מטרה כזאת, אני חושב שבטח בשלב הראשון, שום שיתוף פעולה לא נקיים הקואליציה הזו, כי המטרה היא להעביר אותה מהר מאוד מהפוליטיקה הישראלית.
טוב, אני חושב שהדברים ברורים.
שיהיה בהצלחה
ברובה. חבר הכנסת אוריאל בוסו, תודה רבה לך, בוקר טוב.
תודה
רבה.
תודה ויום טוב.
טוב,
מה עוד? באוזן אמרו לך פרסומות, כן, אמרו. צא לפרסומות.
אבל יש לי פה כמה דברים קריטיים. טוב, אחרי הפרסומות נהיה איתם.
מיד לשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי וינקלה פרידמן.
בישראל מעט מאוד מנעולנים מוסמכים. בכל שנה מתקבלות בארץ יותר משני מיליון קריאות למנעולנים לפריצת דלת או כספת. שמי בועז פמסון, מייסד עמותת המנעולנים.
היום גם אתה יכול ללמוד בכיתה או מהבית את כל סודות המקצוע, לקבל תעודת הסמכה ולהרוויח מעבודה מכובדת. הצטרף אלינו ובוא להיות מנעולן מקצועי. התקשר עכשיו 1-800-450-444.
איילון, חיוך לבן ונוצץ, שיניים של מיליון דולר, השתלות שיניים, ציפוי למינט וכתרי זרקוניה, והכל בסריקה דיגיטלית בטכנולוגיה מתקדמת. מרפאת איילון, מתחשבים בבני תורה, לפרטים כוכבית 5539, כוכבית 5539, כי השתלות שיניים עושים באיילון.
ימים אחרונים! לזכות בדופלקס ענק וחלומי! נצמצתם? פספסתם! חייגו עכשיו כוכבית 61-63, כוכבית 61-63.
יש בוקר ויש בוקר טוב עם משקאות חלב לקפה של תנובה. משקה חלב לקפה ומשקה חלב בטעם וניל. בוקר טוב, למאדרין יש תנובה.
מאמינים בצדיק רב שיילה מקרסטיר? הזדמנות מיוחדת להרוויח גשמיות ורוחניות. הצטרפו גם אתם בהשקעה חד פעמית קטנה בהקמת בית הערכה סמוך לציונו של הצדיק רב שיילה מקרסטיר ותיהנו מצועה כספית גבוהה לכל החיים. הפרויקט בפיקוחו ובחשמותו של הרב ברנץ דרופר שליטה, גאווה דחל הוראה ועורך הדין משה אוסדיצ'ר. אל תפספסו את ההזדמנות. לפרטים 03-50-111-92 03-50-111-92.
איילון, חיוך לבן ונוצץ, שיניים של מיליון דולר, השתלות שיניים, ציפוי למינט וכתרי זרקוניה, והכל בסריקה דיגיטלית בטכנולוגיה מתקדמת. מרפאת איילון, מתחשבים בבני תורה, לפרטים כוכבית 5539, כוכבית 5539, כי השתלות שיניים עושים באיילון.
חוזרים ובגדול, קיץ במופת ברומניה, חופשה מושלמת, יוקרתית ובריאה. לפרטים 03-964-1555 או באתר מופת.org.
כפר הנוער לבנות, אפיקי אור, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה, מזמין אתכם להתרשם מכפר הנוער לבנות לכיתות ט' עד י"ב, לבנות מכל הארץ, במקום שאחרים התייאשו. אנחנו מאמינים בכל אחד. אפיקי אור, לפרטים והרשמה, 07-22-13-2777. אנחנו מאמינים בכל אחד.
שים, שים, שימו לב! סמסונג הדרן 8 ליבות ב-990 שקלים בלבד! רגע! וגם שים שמור במתנה. כוכבית 3230.
שישה יתומי משפחת סולימני מתל ציון שנותרו לבדם, מבקשים מכם עזרה. פיתחו את הלב ותנו להם בתרומה בקרן המיוחדת שנפתחה עבורם בקופת העיר. 1-800-39-47-47 1-800-39-47-47 קרן מספר 5234.
למחירה תחנת כוח יד ראשונה.
במצב ממש מצוין.
בובה של תחנה, פרטים אצל הקריין.
כן.
חברת החשמל יצאה לדרך חדשה בהתאם למדיניות משרד האנרגיה. היא מכרה שתי תחנות כוח ותמכור עוד שלוש, וכך היא מפחיתה את מחירי החשמל ומובילה לתחרות במשק. יש אנרגיות טובות באוויר. חברת החשמל.
יש ילדים שיציאה לפארק משחררת אותם. יש ילדים שבית מלון עושה להם טוב. יש ילדים ששחייה בבריכה מרגיעה אותם, אך יש ילדים שלחם זה הדבר שהכי ישמח אותם. תורמים עכשיו לארגון יד עזרה ושולמית ומסמכים ילדים רעבים. כי הלחם שלך זו השמחה שלו. כוכבי 9171.
יד עזרה ושולמית. כוכבי 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים.
ימבה!
המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי וינקלה פרידמן.
לפני הפרסומות רציתי לדבר איתכם על נושא חשוב, אבל נעשה את זה אחרי...
איך לא שמרת על איזה כמה דקות? נושא קריטי?
אז עכשיו מיד אחרי הפרשנים נשתדל לעשות את זה בזריזות, על חובת המחאה ברמת גן, מה שקורה שם, ינקלה, אתה כתושב.
אבל טוב, אבל עכשיו יש לנו את גואל וקנין, יש לנו את ישי כהן.
אז בוא נאמר להם בוקר טוב, ישי וגואל.
שתי הפרשנים הבכירים.
בוקר טוב חברים. בוקר טוב ישי.
ישי איתנו?
כן, בוקר טוב.
בוקר אור. טוב, מה מעסיק אותנו הבוקר הזה? זהו, יש לנו ממשלה, יש לנו הכל. עכשיו, מה אנחנו אמורים לראות? לחכות, לצפות?
יש ממשלה?
יש, כן.
מה זאת אומרת? יש ממשלה, ממשלה אמורה להתנהל ולהעביר חוקים ולא לפחד מחוקים באופוזיציה ולא לפחד מהצעות חוק.
בסדר, היא מתרגלת, לאט לאט, עוד מעט, תעשי.
100 ימי חסד, מה קרה?
מרבית החברים שם כבר היו שרים, וחלקם כבר היו שרים, מרביתם היו ח"כים, הם מכירים את העבודה של הכנסת. ככה לא אמורה להתנהל כנסת אמיתית, בטח לא ממשלה. יש להם בסוף מקנן החשש שכולם דיברו עליו. יש פה ממשלה שהיא כמעט בלתי אפשרית מבחינת הקצוות של המעצדים שמרכיבים אותה, ולכן יכולות להיות בהחלט הצעות חוק שיעלו מצד האופוזיציה, ויהיו חבר'ה בקואליציה שמאוד נזדהים איתם וירצו לתמוך.
אבל ברשותך, את זה כולם יודעים, את זה כולם יודעים שהממשלה הזאת היא על חודו של כל. לא, אני רוצה להוסיף מילה, תתייחס אליה. מה לעשות? הם כולם דואגים גם לכיסא שלהם, והם יכולים למשוך עם זה 4 שנים.
זהו, זה מה שאני אומר. אז כרגע, עד היום זה היה חשש, ועכשיו החשש הזה כבר הגיע למצב שהוא מאומת, זה כבר לא רק חשש, והחבר'ה שם מתחיל להתרגל, איך מתנהלים, יש שם התנהלות שכמעט בלתי סבירה ביחס לאיך שנראה בית מחוקקים בכל מקום בעולם, ואת השטרי יזור נפתלי בנט בא לו.
גואל, קודם כל, גם שום מקום בעולם לא מכיר שבתוך שנה, שנתיים היו 4 מערכות בחירות ואין ממשלה יציבה. עכשיו, אני לא אומר שממשלה...
אני מכיר עוד כמה מדינות כאלה.
הממשלה הזו היא לא ממשלה יציבה, אבל אני יכול להעריך שהממשלה הזאת יכולה לשוך גם 2-3, בגלל הרצון של כל המרכיבים בקואליציה הזו לא ללכת הבחירות, בגלל הרצון של כולם לא לראות את נתניהו חזרה במערכת הפוליטית. אבל זה פחות מעסיק אותי, לראות אותו כמובן בראשות הממשלה. זה פחות מעסיק אותי. מעסיק אותי עכשיו במבחנים שנפתלי בנט יצטרך לעמוד בהם בתקופות הקרובות. בטח בחצי שנה הקרובה, ויהיו דברים שכבר בחודשים הקרובים, ממש חודש-חודשיים.
תן דוגמה, תן דוגמה.
ליברמן רוצה לקעקע את כל מה שקשור לנושא דת ומדינה, לעשות כאן סוג של הפיכה כמעט בכל נושא, מברית הזוגיות, דרך הגיור, דרך הגיוס, דרך כותל, דרך תחבורה ציבורית.
בסדר, אבל יש למין הזכות וטו, בוא, תתרס
לזה. ולכן אני אומר, אנחנו נגיע מהר מאוד לשעת מבחן. נפתלי בנט טען כל התקופה האחרונה, יש לי זכות וטו בנושא דת ומדינה, יש נושאים נקודתיים, סוגריים, גם הם מבחינת הרבנות הראשית קשים מאוד, גם ברפורמה בקשרות, גם ברפורמה בגיור, לאפשר לכל רב עיר לגייר, אבל אלו הדברים הנקודתיים שאני השארתי אותם, ואני חושב שכך צריך להיות. שאר הדברים, שום דבר לא יעבוד ממה שכתוב בהסכמים הקואליציוניים של רוב ככל הסיעות בקואליציה הזו. ולכן נגיע אוטוטו למשעת חימה. ואז נראה...
שאני רק רוצה להזכיר...
אני מסיים. אז נראה האם נפתלי בנט באמת נופיל את זכות הווטו שלו, או שהחשש החרדי של הסיעות החרדיות שנפתלי בנט ברגע האמת ייכנע לכל הדרישות של ליברמן כדי להיכנס להישאר כיסא ראש הממשלה, נראה מי צודק במאבק הזה בין בנט לחרדים. כמו שאמרתי, שאתם...
אוקיי, על פי מעשיו הוא ייבחן.
אבל הם ישמרו הסטטוס קוו של שנה, שנה לפחות. זאת אומרת ששאלה, גם לפי דבריך...
לא, אבל יש דברים שעולים כבר עכשיו, מה זה קשור?
מה עולה עכשיו? ליברמן לא חמור, ליברמן לא עכשיו יעשה את זה.
יש פה נקודה אחת שאסור לשכוח אותה. יש הוראה חד משמעית בקרב ראשי הקואליציה. עכשיו, לגבי ליברמן ולגבי יאיר לפיד, אני ממש לא חושש, גם לא לגבי המפלגה של בני גנץ. פה כל הסיפור זה מה יהיה בשאר מרכיבות הקואליציה, זה מרץ, זה ימינה, מה יהיה שם. הם נתנו הוראה ברורה לחקים שלהם, אף אחד לא מתעסק ב-20% שנמצאים במחלוקת. תתעסקו ב-80% שעליהם יש הסכמה כמעט מכל חברי הבית, כולל אלה מהאופוזיציה. אל תאתגרו את הממשלה בהצעות שהן בעייתיות ועלות לגרום לנו לחיסול. עכשיו, אני כן מתחבר לדברים שאומר ישי, כי בסוף חוזקה של ממשלה תמון בחולשתם של המרכיבים שלה. אף אחד שם לא רוצה ללכת לבחירות, יש לפחות מפלגה אחת או שתיים שאם הולכים לבחירות הן נעלמות מהמפה הפוליטית, הן לא באות את אחוז החסימה. ול ולכן הדבר הזה צריך להיות לנגד עיניהם לכל אורך הקדנציה. אם הם ידעו לשמור על הנושא הזה שלא מתעסקים בדברים הקיצוניים, לא מימין ולא משמאל, הממשלה הזאת יכולה להשלים את ימיה. אם לא, אנחנו נראה את הקרטועים מהר מאוד ואת הבלגנים שם החוגגים, ודי בהצבעה.
אני דווקא חושב שהכל תלוי בתקציב. אם התקציב יעבור, הממשלה הזאת...
אני יכול לומר לך, להעריך שהתקציב יעבור גם יעבור.
תקציב יעבור. בעד 23 הוא יעבור.
אז זה פחות רלוונטי אחר כך איזה חוקים יפלו ולא יפלו מבחינת הפלת ממשלה.
אני לא מעריך את זה, אני לא אומר את זה מידיעה, אני אומר את זה משיחה שהייתה לי ואני גם לא סומך את זה, זה לא איזשהו מקור בכיר, אבל אני כן משתף את המאזינים ואתכם. גורם שכן מכיר את ליברמן היטב, ויודע את הלך רוחו ואת הרצונות שלו בממשלה הזו, אמר לי, הוא לא יעלה נושאים, גם בנושא דת ומדינה, שיגרמו לקרע בקואליציה, בטח לא בשנה, שנתיים הראשונות.
הוא יוביל... הוא לא פרייר, הוא גם רוצה לשבת על הכיסא הזה.
נכון, יש עוד פקטור אחד.
חברים, אני אסיים משפט. הוא אומר לי, ליברמן רוצה להישאר במשרד האוצר, הוא רוצה להשאיר שם חותם, הוא רוצה להשאיר שהממשלה הזאת תשאיר חותם כאן במדינת ישראל, ולא תאשר לנתניהו לחזור, ולכן, ברגע שהוא יעביר את העובדה, את הרפורמה בקשות שבנט מסכים לזה, ישנה את גוף הבוחר שגם את זה בנט רוצה, וכמובן יאפשר לכל רבני הערים לגייר, בזה הוא יסתפק בשנה, שנתיים הראשונות. אם כך יקרה, גם לחרדים יהיה קשה לתקוף את הממשלה הזאת.
יש פה אלמנט מאוד ברור, האלמנט הזה קוראים לו נתניהו. כל עוד שהנוכחות של נתניהו נמצאת בשטח, אף אחד שמה לא ירצה לעשות שמה צעדים מרחיקי לכת, כי הם יודעים שאם יוצאים
למעלה... אבל במעלה, בשטח מישהו רואה אותו נעלם? בינינו מישהו רואה אותו נעלם?
זו בדיוק הנקודה, ואחרי שראינו מה קרה אתמול במהלך המשפט שלו, והדחייה והעובדה שמתחילים להתברר שם הדברים שהם עזועים ברמה המשפטית, אז בהחלט הם חוששים שהאיש הזה לא הולך לאף מקום, ראינו כמה זמן לוקחת הקעדות שלי לנשואה וידיים לא הסתיימה, תחשבו שיש 300 עדים שאמורים לעבור את התהליך הזה, אנחנו מדברים על משפט שימשך כמה שנים, ולכן כל עוד שנתניהו פה הם לא יעזו, או שלפחות הם אמורים לא להעז ולהתפר את הממשלה, כי הם יודעים שהחזרה שלו לשם תהיה, הם מבטיחים את חזרתו של נתניהו לבלפור, לא שהוא עדיין עזב אותו, אבל הם מבטיחים את החזרה שלו למשרד ראש הממשלה, ואת הדבר הזה אף אחד שם לא רוצה, גם לא ליברמן. לכן אני די, בסוף המפלגות החרדיות, הנציגות החרדית אמורה לזעוק על כל הנושאים שקשורים בדת ומדינה, אני לא באמת חושב שיהיו תהליכים שהם הרי גורל ודברים שלא ראינו בעבר, ושלא הייתה שם הסכמה שבשתיקה, ופרק, רק בגלל שדברים יצאו החוצה, אז אנשים שינו את דעתם.
חברים, במילה, כן.
כן, משפט אחד לסיום הנושא הזה, אנחנו נצטרך לעקוב אחרי הפוליטיקאים החרדים, איך באמת הם הולכים להתנהל, זה יהיה להם מאוד מאוד מסובך, כי מצד אחד הם דורשים לא לנהל שום שיח עם הקואליציה, מצד שני...
הם גם שכחו מה זה, הם שכחו מה זה אופוזיציה בינינו.
אפילו לא הם יועצים, וגם אין קיזוזים, בוא נראה כמה הם יעמדו בדבר הזה.
אני יודע שזה משפט אחרון שיצאו לי רק להשלים אותו, משפט אחרון לרעיון הזה כמובן, ולכן הם יצטרכו באמת לעבוד כאן, ללכת למה של תבנית ביצים, מצד אחד לא לתת סוג של לגיטימציה לממשלה, מצד שני לנסות להציל, והרה שנייה, הייתי השבוע פעמיים בכנסת, אני חייב לשתף אתכם, היית, לא ראיתי אותך, לכן אני משתף גם אותך.
אני הייתי, הוא היה במשימה חשאית בחול.
זה הרגע...
איתי עדיין לא עומד בזה, הוא עדיין לא עומד בזה,
הוא פתאום מבחין במסדרונות הכנסת, את נפתלי בנט עם פמליה של 30 אנשים מאבטחי השבק וכולי, ואני מרחק, חשבתי בכלל שזה נתניהו, התקרבתי ואני רואה את נפתלי, אחרי רבע שעה אני פוגש את נתניהו
לבד,
עם מאבטחים, כן. כמעט לבד, כולם ניגשים אליו, השינוי הזה בשלטון בתוך יממה נכנס כזה, אתה יודע, סוג של וואו.
כן, דרמטי מאוד, דיברנו על זה מקודם, אין מה לעשות.
זה דבר מקובל, ככה זה מתנהל, ככה נעשים חילופי שלטון, אבל...
גואל, גואל, במילה, מתי ההכתרה של הנשיא הבא?
זהו, חברים, נגמר הזמן.
מתי ההכתרה של מי?
של הנשיא הבא.
בעד כמה שזכו לי, אמור להיות בתשיעי לשביעי.
חברים,
תביא תאריך עברי למעלה.
בדיוק. עד הפעם הבאה, עד השבוע הבא, גואל יחזור
לתאריך. עד השבוע הבא, תביא תאריך.
ישי כהן, פרשנים הפוליטיים של כהן וגואל וקנין, תודה רבה לשניכם.
תודה רבה, יום טוב.
עכשיו לסיפור הזה שנעשה אותו בקצרה ככה לפני הארוחה עם הקדוש. מכתבו של הרב שמעון בן חיים, רב ברמת גן, ואתה תושב רמת גן, תגיד לי מה אתה אומר על כך.
בוא נספר על זה.
אני חייב לתמצת את זה כי זמננו תם.
בדיוק, בתקציר.
חובת המחאה הזו הכותרת של המכתב, אני מכהן כרב ברמת גן כ-50 שנה, ולא הייתה תקופה קשה וחסרת רסן בירידה הערכית של העיר רמת גן לשפל שפלות שלא היה כדוגמתו. חנויות שמוכרות דבר אחר, נפתחות על ימין ועל שמאל, וחילולי שבת נהיו דבר שבשגרה. בכל רחובות העיר חנויות ומרכולים פתוחים בשבת, ואין איש שם על לב ומוחה.
אל תקריא את כל המכתב, בגדול, תקשיב טוב.
רחוב ביאליק נהיה קסבה תחת הנהגת ראש עיר יהיר, עריץ, דיקטטור ונטול כל רגש. מעולם לא הייתה ידועה העיר כעיר של סוטים משונים, בעלי נטיות לא אנושיות שמקבלים לגיטימציה מהעירייה, והוציאו שם רע לעיר ותושביה. לא עליהם טענותיי ולא מחאותיי, כי הם רחוקים ממני. כבר אמרו חזל, כל הכופר בטובתו של חברו, סופו שכופר בטובתו של הקדוש ברוך הוא. טענותיי ומחאותיי כנגד אנשים שלכאורה יראה שמיים, שמציגים מפלגות דתיות וחרדיות, וכנגדם אני מלין ומוחה. מה אתם עושים שם בקואליציה העירונית? אתם חברים בהנהלת העירייה ותומכים בהחלטות העירייה, וזהו חילול לשם גדול מאוד.
זה לא יאומן.
לא נקריא את הכל, אבל כן.
איתי, תקשיב, זה לא יאומן. יש חנות שהיה לה שלט שמע ישראל, שלט שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד.
כן, נפגשנו עם הבעלים.
נכון, בא פקחים להוריד לו את השלט. למה? כי קרמל שם החליט שברמת גן זה לא מתאים שיהיה כתוב שבע ישראל. תקשיב, זה לא נורמלי. פתחו חנות עכשיו.
והצדיק הזה מה עשה? רגע, תסיים את הסיפור, אבל מה עשה אותו צדיק בעל חנות?
איזה מלך, תאמי לי, איזה מלך.
תלה את זה על הבית שלו.
הוא קנה שלט בהרבה כסף.
על הבית שלו.
על החנות, אבל תלה, אף אחד לא יכול להגיד לו לא. משלם אגרת שילוט.
נכון.
והשלט הוא במקום חנות ינות, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אלוקינו, זה מלך. אבל תקשיב, ב-100 מטר ממנו, דאג ראש העיר, בעידודו בו נקרא לזה, פתחו חנות עכשיו שעובדת בשבת שמוכרת חזיר.
שם ישמו.
לאן הגענו שם?
תגובתו של קרמל שמה מעולם לא הייתה העיר ידועה כעיר של שונים ומשונים. קרמל שמה,
מה הוא עונה לרב הזה? הוא אומר הוא חשוך, דבריו חשוכים.
דבריו חשוכים, דברי הבלע של הרב המדבר בשם היהדות מוציאים להם שם לא עוול בכפם, היהדות שלנו נפלאה כל עוד לא מקצינים אותה. או, צדיק אתה. הרב תוקף במכתבו בנעצות את חברי הקואליציה הדתיים.
אני רק חייב להגיד לך, שס בקואליציה, איך אתה מסביר את זה?
כן, הוא תוקף את שס, הרב הזה.
אבל עכשיו אני שואל אותך, אנחנו אולי צריכים לעלות פה איזה חבר מועצה משס פעם הבאה.
אולי נביא את אותו חבר מועצה.
או אפילו את יוב, אפילו שבוע של תנועה שיסביר לנו מה קורה עם זה. איך יכול להיות שהם נותנים יד לזה?
טוב. אוקיי, אז עוד רגע יהיה איתנו הרב אדלר. הנה. בינתיים, איפה, בוא נקריא גם את התגובה שלא יגידו לנו שאנחנו... ינקל, יש לך את זה?
לא, רגע, אני...
אוקיי, עוד רגע יהיה איתנו, אנחנו נסיים את... סגרתי את זה. טוב, לא משנה, בקיצור, תוקף ראש העיר את אותו רב, אומר שהרב הזה רוצה דברים ו... רוצה ג'ובים, ובגלל זה הוא תוקף את העירייה, וכו' וכו' וכו'. אז בוא נספיק עוד דבר אחד, כי אני לא יודע אם הרב אדלר איתנו או לא, לא, עדיין לא איתנו.
אבל בכל מקרה, אמנם אתה מסוגר פה את הפינה הזאת, אבל זה באמת שערוריה שמפלגה דתית, חרדית, נמצאת בקואליציה עירונית, כשככה העירייה מתנהלת. תקשיב, אי אפשר על זה אתה צריך יותר לתוק חמאס מאשר צעקת על הבוגד של בן ארציו.
בוא נזדרז בזמן הקצר שנותר לנו, נאמר בוקר טוב לרב צבי ארי אדלר. למרות שכן, שלא הצלחנו לתפוס אותו, עכשיו אנחנו תופסים אותו, הרב אדלר איתנו?
בוקר טוב.
בוקר אור מבורך, עם האור החיים הקדוש.
כמובן, בזמן שבוע לשבוע, זה הולך ונעשה קשה לבחור את הקטע, אבל אנחנו נלמד היום תובנה נפלאה מהאור החיים הקדוש, נתחיל בסיפור קצר מאוד. רבי נחמן מברסלב, יום אחד נכנס אליו אחת הבנות שלו, והיא בוכה על זה שהמשרתת שלה עזרה אותה, כן? אישה בלי עוזרת, בלי משרתת, זה לא קל, מי שהתרגלה. והוא אומר לה, אמרתי לך ביום החופה שלך להתפלל על כל דבר ודבר שתצטרכי במהלך החיים, ולמה לא ביקשת גם על זה? עכשיו, אז כמובן, כולנו יודעים שיום החופה זה יום מאוד מאוד גדול ונפלא, זה ברור לכולנו, אבל יש כאן תובנה יותר עמוקה, ואותה נראה באור החיים הקדוש כאן. כתוב, אחרי שהעם מדבר על משה רבינו, לשון הרע, מדבר גם על הקדוש ברוך הוא, השם שולח בהם את הנחשים השרפים שנושכים את העם, והיה מטעם רב מישראל, העם נכנס למשה רבינו ואומר, חטאנו, התפלל אל השם ויסם עלינו את הנחש. אומר האור החיים הקדוש, יש כאן שתי דברים, יש כאן התפלל ויש כאן ויסר. מה זאת אומרת? אומר האור החיים, כל צרה מגיעה כתוצאה מזה שבן אדם חוטא. ולכן אנחנו דבר ראשון צריכים להתפלל, שהחטא יוסר. קודם כל צריכים להתפלל שתהיה מכילה על החטא. אבל עדיין, הגמרא אומרת מסכת שבת, העולם מבקש אדם רחמים קודם שיחלה. שאם יחלה, אומרים לו, עבה זכות ויפטר. אז זאת אומרת, אחרי שיצא המחבל, אחרי שיצא המזיק, הרבה יותר קשה להחזיר את זה. אז אומרים העם למשה רבינו, אתה תתפלל בבקשה קודם כל שהחטא ירד מאיתנו, קודם כל שתהיה מכילת עוונות. אבל אחרי זה, אנחנו מבקשים עוד משהו, אנחנו מבקשים שהמלאך הזה, המחבל הזה, שנברא כתוצאה מהחטא, והוא כבר בדרך להזיק ולצייר אותנו שגם הוא יתבטל מנציאותו. וזה מה שאמר לה רבי נחמן, אמר לבת שלו, זה לא רק שזה שיום החופה זה יום מאוד מאוד גדול, יש כאן עוד נקודה, להתפלל לפני. להתפלל בשעת הצרה זה כבר הרבה יותר קשה, הרבה יותר קשה, הבן אדם צריך להביא זכויות, וזה יותר סבוך ומסובך, ולכן תמיד עדיף שאנחנו נתפלל לפני כן. אז לכן, כל אחד מאיתנו יש המון הפתעות מהלך החיים. אבל יש דברים שאנחנו יודעים שנצטרף בעוד יום, יומיים, שבוע, שבועיים, שנה, שנתיים, אז בכל רגע שיש לבן אדם שהוא יכול לבקש על זה, כשהוא עומד ומתפלל בישוב הדעת, לפנות את ליבו ולחשוב על הדבר הזה, לבקש מהשם באמת שיעזור לו, שיציל אותו מזה, שישלח לו את הדבר הזה ברווח ובקלות, וככה בעזרת השם נזכה כולנו, שיתמלו כל משאלות ליבנו לטובה.
אמן ואמן. הרב צבי ארי אדלר, רב המדרשה החסידית הצעירים מבית הר עילית, תודה רבה לך שזכית אותנו גם בשבוע. שבת שלום ומבורך.
שבת שלום לכם ולכל המאזינים.
תודה רבה גם לכם המאזינים שהייתם איתנו ותמשיכו להיות איתנו גם בשעות הבאות וגם בשבוע הבא, ושיהיה לכם שבת שלום ובוקר טוב. נודה לאורך, ליצחק איזיקוביץ', לאבי גדלוביץ', שהשבוע נמצא בחופשה קצרצרה.
הוא מחליף אותך, אני רואה, זה יוצא וזה נכנס.
למוטי קופר, הטכנאי שלנו, ראש מחלקת האקטואליה, אסתי פלד, ולך אין קלף פרידמן.
היה לא נגרב כרגיל.
נהיה כאן גם בשבוע הבא, בעזרת השם יתברך, שבת שלום ובוקר טוב.